סיימנו בזה שגאולת ישראל על פי ישעיהו כמו יציאת ישראל ממצרים. וכזאת אומרים גם נביאים אחרים. כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. מיכה. וירמיהו מתחיל לכתך אחריי במדבר, אהבת כלולותייך. הדגם של יציאת מצרים הוא הדגם. הוא הדגם הנכון והרלוונטי. עכשיו לזה יש כמה השלכות. אני אתחיל בדבר שהוא לא במרכז הכוונה המדויקת של הפסוקים פה, וזה התהליך. מי שלא מוכן לקבל את הרעיון של גאולה כתהליך, אין לו הלל בפסח, אין לו הלל בליל סדר, אין לו ליל סדר בכלל. ובוודאי שאין לו גאולה עתידית כמו גאולת מצרים. הדבר הראשון שכל אלה היו צריכים למחוק מן ההגדה זה את פיוט דיינו. בליל יציאת מצרים עוד לא היה לו שבת ולא תורה ולא ארץ ישראל ולא בית המקדש. אז על מה הם אומרים עליהם? אני שומע אותם אומרים, וכל שנה יותר ביתר שאת, את האמירות האלה של אם לא תורה אז אין משמעות לגמרי. אם לא בית המקדש, אם לא ארץ ישראל, אז אין משמעות לגמרי. מה זה אין משמעות לגמרי? כל מה שהתורה אומרת זה הפוך. בדיוק להפך. שיש כמה לשונות של גאולה, ויש תהליכים, ויש שלבים, ויש משמעות ליציאת מצרים גם לפני שהיה שבת, תורה, ארץ ישראל ובית המקדש. עכשיו, אינני חושב אילו הוציאנו ממצרים ולא נתן לנו את השבת, את התורה, את ארץ ישראל ואת המקדש, דיינו במובן שהיינו באמת מסתפקים בזה. אלא שדיינו להודות ולהלל. מה שתמיד היה אומר הרב עמיטל, כן, שעל הצלת יהודים אומרים הלל. גם אם לא מדובר בדברים אחרים. עצם הדבר הזה שבהצלת יהודים אומרים הלל, ועל יציאה מן הגלות אומרים הלל, ועל מדינה יהודית אומרים הלל, ולא עושים כל הזמן תנאים לקדוש ברוך הוא ואומרים, אם זה לא מחובר לאיזה שלמות וכו' וכו', אז אנחנו לא בעסק. אנחנו כן בעסק. הרב עמיטל היו לו ניסוחים משלו להגיד את הדברים האלה, והרבה, זה אחד מהדברים שהוא צעק אותם כל החיים, בתור ניצול שואה כמובן, שכן, אומרים הלל, גם על שלבים ועל תהליכים ועל דברים חלקיים וכן הלאה וכן הלאה. מי שלא יכול לקבל את זה, אין לו יציאת מצרים באמת. כי ביציאת מצרים עוד לא היה שום דבר. בקריאת הים, תבואו המצרים. עם ישראל יצא לחירות, המצרים תבואו. אז מה? איזה שלמות הייתה שם? הרי לא היה, לא. שבת זה שלב אחד אחר כך. תורה זה עוד שלב אחר. כשמבינים את העניין של קימי צאתך ומארץ מצרים הרינו נפלאות, פירושו של דבר תהליך, וזה הדבר שנתון במחלוקת עזה עד עצם הרגע הזה. גם בחלקים של מה שקוראים משום מה הציונות הדתית, שאני לא מאמין שזה ציונות, גם דתית אני לא בטוח שזה, זה סוג חדש של חרדיות לאומית, כן, אבל זה לא ציונות ולא דתית. מה זה? רק שלמויות ושלמויות ושלמויות ושלמויות, וזה לא עובד כך, זה לא נכון, זה לא קימץ אתך מארץ מצרים. עכשיו אני עושה עוד צעד אחד והוא חשוב, מפני שכבר ספרים כבר נכתבים סביב השאלה הזאת. גם כשתופסים את הגאולה כתהליך, יש לא מעטים שלקחו את הדימוי של הילד השחר שבקע אורה, בתחילה קימה קימה ככל שהיא הולכת, כן רבה והולכת, נכון? הירושלמים בריש ברכות על בקעת ארבל, אתם יודעים על מה אני מדבר, שני המוראים שהיו מהלכים בבקעת ארבל בעלות השחר ואמרו כך היא גאולתם של ישראל, מתחילה קימה קימה ככל שהיא הולכת, כן רבה והולכת. יש ניסוחים קצת שונים במקומות שונים, זה ירושלמי בתחילת ברכות. מעניין למה זה דווקא בבקעת ארבל. זה אמרתי פעם שאולי החכמים עוד זכרו, עוד ידעו את סיפורי הארבל ממלחמות הקנאים נגד רומא, כשהורדוס בתור משה לגליל מטעם רומא חיסל את הקנאים היהודים במערות הארבל. אתם מכירים את הסיפור הזה? כן או לא? יש מי שעושה כן, סימה, רובם אני חושב שלא, אבל יש מי שעושה כן. זה יפה מי שיודע דבר כזה, כי הרי לא תורכים ללמד אתכם היסטוריה, זה מיותר, נחשב מיותר. אחד האירועים המזעזעים בתולדות בסוף ימי בית שני, בראשית התגבשות קבוצות הקנאים נגד רומא, אורדוס היה משה לגליל, הקנאים התבצרו במערות שבארבל. זה עדיין לא המרד הגדול, כן? זה קרוב ל-100 שנה לפני כן, זה ימי אורדוס, אורדוס כמשה לגליל, זאת אומרת זה ימי חזקיהו הגלילי, אביו של מנחם שנחשב מנהיג המרד בתחילתו. הוא הנהיג את חבורות הקנאים הגליליים נגד שלטון רומא, אורדוס נתמנה על משה לגליל והוא נאבק בשם החוק לחסל את הקנאים האלה, ואורדוס הוריד כלובים של ברזל עם מנופים, כלובים של ברזל עם מנופים מראש הר צוק ארבל אל המערות, והלוחמים פרצו אל המערות ו חיסלו שם את הקנאים, ואורדוס עשה שקט בגליל. כמובן שאיבת היהודים לאורדוס הייתה עצומה אחרי המאורע הזה. אבל כשהולכים כמה מאות שנים אחר כך שני המוראים בבקעת ארבל ואומרים גבולת ישראל כמעט כמעט, אני לפחות שומע שם איזה הד שאומר לא בדרכם של קנאים. בדרכם של קנאים הגענו לחורבן. גאולת ישראל כמעט כמעט. תן לה לעלות ולהפציע כתהליך, כן, הדרגתי וטבעי. אל תנסה בכוח בדרכם של קנאים. זה משהו שהאוזן שלי שומעת מהמילים בקעת ארבל. אין לי הוכחה לזה, מפני שאין שם, חוץ מהמילים בקעת ארבל, אין שם כלום. כן, אז זה שהשאלה היא, האם הם מודעים לסיפור שאני מכיר אותו מיוסף בן מתתיהו, כן? האם הם היו מודעים? אם הם היו מודעים, אז ייתכן שזאת התגובה שאומרת לא בדרכם של קנאים. על כל פנים, על יסוד הדימוי הזה של הילד השחר שבקע אורה, כתב בזמנו הרב יעקב פילבר את ספר הילד השחר, וכפי שאמרו לי גם תלמידי חכמים, דור שלם התחנך על התפיסה שהגאולה היא כשמש העולה, כאור השמש העולה, הולך ואור עד נכון היום. יכול להיות שמדי פעם עננים מכסים את השמש העולה, אבל שמש הגאולה לא חוזרת לאחור. אין דבר כזה. כמו שהשמש עולה, היא עולה. אין נסיגות בגאולה. עננים יכולים להיות, סיבוכים יכולים להיות. הרב צבי יהודה היה מדבר על סיבוכים. סיבוכים, אז מה? עננים על השמש העולה. אבל אין חזרה לאחור ואין נסיגות. ואני מכיר יותר מאחד או שניים שהנסיגות פעמיים, הנסיגה מסיני והנסיגה מקטיף, זיעזעו אותם עד כדי ריסוק ועד כדי משבר. אני זוכר את הקיץ אחרי הנסיגה מסיני. היה לי סמינריון עם חבורה של צעירים בוגרי שביעית או בוגרי שמינית, אני לא זוכר, בוגרי שביעית אני חושב. צריך לשאול את הרב שייטי רומר הפעם, הוא היה שם. ואני במשך כמה ימים הייתי צריך להרים את החבורה הזאת מהקרשים, מייאוש גמור. עולמה מתעסק. אני לא יודע, אני הייתי חייל מילואים כבר בששת הימים. אני לא חשבתי שהנסיגה מסיני הייתה מכה. אבל נכון, בדרך ארוכה ומיוסרת מקבלים גם מכות. מעולם לא חשבתי שזה משבר. וראיתי לנגד עיניי צעירים וצעירות במשבר, משבר גמור. ואחרי חורבן יישובי קטיף ראיתי את זה פעם נוספת. עכשיו, היו תגובות שונות. היו צעירים וצעירות שהרחיקו לכת ופרקו עול והלכו, שברו עול וניתקו מוסרות, כי הם אמרו, רימו אותנו, אמרו לנו השמש היה כאילת השחר שבקע אורה. וכיוון שראיתי כאלה, אז אני גם לא מופתע שמישהו כזה הוציא ספר עכשיו לא מזמן. זה אני מכיר את זה. ואני תמיד אמרתי, כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. תגידו, בשביל מה התורה מספרת את כל המשברים שהיו לעם ישראל בדרך? וכי לא היו שם במהלך הדרך ביציאת מצרים משברים קטסטרופליים? מה זה, הכל היה כשמש העולה? דור המדבר זה השמש העולה? מה פתאום? המודל שאני הבנתי אותו תמיד כרלוונטי לגאולה הוא המודל של יציאת מצרים. מעולם לא חשבתי את הדימוי של הילד השחר יותר מאשר דימוי ספציפי, כי הדבר הרלוונטי הוא יציאת מצרים. זה מה שהנביאים אומרים. אילו היו כתבינו המעוללים נמצאים אי שם בשנה ה-13 או ה-32 ליציאת מצרים, מה הם היו אומרים וכותבים? אני רק יכול לדמיין, יכול לתת לחבר'ה צעירים ככה בתור תרגיל לנסח את כל מאמרי דתן ואבירם בעיתונות הבלתי כתובה שהייתה אז בין אוהלי בני ישראל ב-38 שנות גזירת המדבר. כן, התורה נותנת לזה הרי ביטוי רק בהבזקים, במקומות משבר. אבל כשהם אומרים בתחילת שנת ה-40 פרשת חוקת, ויסו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום במדבר כ"א פסוק ד', ותקצר נפש העם בדרך וידבר העם באלוהים ובמשה למאי ליתונו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. או לפני כן בימי מריבה בכף, זה התחלת שנת ה-40 ממש, וירב העם עם משה ויאמרו לאמור ולו גוונו בגבר חיינו לפני השם, ולמה הביתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ועירנו, ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים מים לשתות. אחרי שאמרתי כמה וכמה פעמים שאילו היו אז עיתונים, מה היו כותבים בהם? ואני לא מדבר על עיתוני שמאל בהכרח, מדבר על עיתונינו החביבים, ביטעונינו החמודים המחולקים בימי שישי בבתי הכנסת וכל זה. כן, מה היו כותבים אצלנו? כל המיואשים והמיואשות בעם וכל המיואשים והמיואשות, מה הם היו כותבים? בדיוק את הדברים האלה. ואז גיליתי שיש קטע שבן גוריון כבר כתב ואמר את זה לפניי. שאילו היו אז עיתונים, היו בוודאי כותבים בהם את כל מה שעברו דתן לאווירה, ומצטט את הפסוקים האלה בדיוק. אין מים ואין לחם ואין קרח, הוא מכניס שם כמה עקיצות ככה שלו. ומה משה מחזב בנו ומעטל בנו, קיצור די ברור, זה לא מסובך. התורה מספרת לנו סיפור קשה, יציאת מצרים הוא סיפור קשה, הוא לא סיפור של שמש עולה שמדי פעם מחסים אותה עננים. וזה דור המדבר, מה קורה אחרי הכניסה לארץ? משבר אחרי משבר. ואני אוהב לצטט את גדעון, כי אני פוגש גדעונים כאלה מדי פעם. אומר גדעון, השם עמך גיבור חיל, וירא אליו מלאך השם ויאמר אליו השם עמך גיבור חיל, ויאמר אליו גדעון בי אדוני ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו השם, ואתה נטשנו השם, והתנינו בכף מדיין. והיה כל נפלאותיו אשר סיפרתם לנו על מלחמת העצמאות, על מלחמת ששת הימים, ועל כל מיני גבורות ונפלאות בין טבא, ותראו מה קורה עכשיו. אני שומע את המנגינה הזאת כל הזמן. יש לנו הרבה פחות סיבות לקטר מאשר לגדעון. המדיינים לא משלים בנו. והוא מבריח חיטים לחבוט אותם בגת, להניס מפני מדיין. אז הוא אומר, ואתה נטשנו. זאת אומרת, התחושה הזאת, שפעם היו גדולות ונפלאות, ופעם היו משה ויהושע וניצחונות גדולים, והיום יש כך וכך וכך. אז ברגע שאנחנו מבינים שהמודל הוא מודל של יציאת מצרים, יש בו מעלות ומורדות בהכרח. יש בו משברים וכישלונות מובנים בתוך התהליך. כמובן אנחנו לא רוצים שום כישלון, אנחנו רוצים תמיד הצלחות, אבל זה לא בלתי נמנע שיהיו משברים וכישלונות בתהליך, וזה לא אומר שום דבר על עצם התהליך. יציאת מצרים נשארת יציאת מצרים, גם אם יש המלך בדרך, וגם אם יש גזירת 40 השנה בדרך, וגם אם יש קושן רשעתיים וגלון מלך מואב ומדיין ובני עמון ופלישתים וארמים ושאר צוררים, אם יש ישועות גדולות ואחר כך יש כישלונות ומשברים. אז בזה אני אומר שהדגם של יציאת מצרים יש לו משמעות. לא מספיק להגיד נפלאות ואותות ומופתים וכן הלאה וכן הלאה. אתה אומר בזה, אחד, תהליך, ושתיים, משברים. משברים הם חלק צפוי בתהליך כזה. ואתה לא יכול ללכת עם הילד השחר שבקע אורה ולהגיד, השמש כל הזמן עולה, היא לא מסוגל לאחור, מקסימום עננים יחסו. כן. ספר שופטים מוביל לכיוון של גיבוש הנהגת קבע לעם ישראל, שזה המעבר משופטים למלוכה, ובניית הבית לשם באה רק אחרי שההנהגה היא הנהגת קבע שעוברת מאב לבן בירושה, שאין עוד מדידה, שאין עוד מדידה של ההנהגה, שהארון לא מפסיק את נדודיו, כי היו מוציאים את הארון למקומות שונים לפי הצורך, וכל זמן שהארון בנדודיו לא יכול לקום מקדש. עכשיו הרמב"ן טוען שאילו הקימו, אילו רצו עם ישראל שיקום בית להשם בימי השופטים, היה קם בימי השופטים, ואז הוא לא היה תלוי במלוכה. זאת סברה של הרמב"ן בפרשת קורח בפירושו לתורה. אבל קודם כל לא כולם פרשו כמו הרמב"ן, ומהלך הדברים בכתוב הוא לא כזה, הוא הפוך. רק שהרמב"ן טוען שזה למה השם אומר לדוד אתה לא תבנה אלא רק כאשר תתגבש הנהגת קבע, המלכות קבועה, זאת אומרת רק בנך יבנה, מפני שדוד היה עורר לבנות ולא העם. אילו העם רצה לבנות, אז זה לא היה תלוי בהנהגה. הרמב"ן, כן, במידה מסוימת משנה את המהלך הזה, אבל המהלך הכתוב בספר, במקרא לפנינו הוא ברור, קודם הנהגה.
מה באמת היה הדבר שמנה
מה שמנע מלוכה מיידית? התורה לא אומרת באופן מוחלט מינוי מלך. מינוי מלך תלוי ברצונו. כל עוד יש משטר השופטים שלה, ששרר, והארון היה נודד ממקום למקום, אין מלכות קבע, אין מקדש קבע. האם יש דבר טוב במלוכה? ודאי, היה ציוות.
אז למה לא עשו את זה מיד? חסר
רצון
של העם?
ברור שעם ישראל חשש ממלוכה ולא רצה מלוכה, אלא העדיף משטר מתחלף של השופטים. והשופטים זה משטר שבטי, זה כל פעם שבט אחר, הגמוני. ואז המלוכה, ההנהגה נודדת, והארון נודד, אין מקדש, כי הארון נודד, בכל אשר התהלכתי בכל שבטי ישראל. ודאי שהם ראו הרבה יתרונות במשטר השבטים והשבטים. מצד שני יש לו חיסרון אחד ענק, וזה חוסר היציבות, וזה מה שהביא לבסוף למלוכה. מצד שני למלוכה יש החסרונות שלה, וזה בדיוק מהיציבות והקביעות, נכון? והחסרונות הגדולים זה השחיתות. במשטר השופטים קצת קשה לצבור שחיתות, כי אין מנגנון קבוע.
מה, מי
יסתמך
על השופטים?
מה?
זה קצת קשה לחשוב
שהם
מסתמך על השופטים, זה נראה כמו משהו שמגיע מהשם, לא משהו שבידו
זה בא משני כיוונים. תסתכל על סדר השופטים ותראה שיש לזה היגיון גיאוגרפי. הם באים בסדר גיאוגרפי והם 12. זה לא יכול להיות מקרה. זה הולך מדרום לצפון, הולך מזרחה וחוזר. יש פה איזה סדר, כאילו יש איזה תור של השבטים. זה לא רק קריזמה. כן, עוד שאלות? כן.
הנושא הזה של התהליכיות, מלבד העובדה של פשוט בגלל אמביציה נוצר, יש פסוקים מרכזיים בפרקים שלנו עכשיו שהם מרכזיים בתפיסה
הזאת? הפסוקים העיקריים בכל דברי הנביאים הם אלה שמשווים את הגאולה העתידה לגאולת מצרים. ברגע שהוא אומר והייתה מסילה לשאר עמו אשר ישאר מהשוק אשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים, אז הדגם שלו זה יציאת מצרים ואין דגם אחר. למה? אני שוב אומר את זה, אני אמרתי קודם איילת השחר, אני עכשיו אבוא מכיוון אחר. רב נחם מנדל מלובביץ' כתב במאמר תחת חתימתו ושמו שהגאולה תהיה בפחות מ-24 שעות. זאת אומרת, תפיסת העולם הנגדית ותפיסתו של הרב קוק היא תפיסת חב"ד. במפורש, לא במשתמע, במפורש, אין תהליכים. אין תהליכים. התהליכים הם בצחצוח הכפתורים לקראת. התהליכים הם עד, אבל הגאולה עצמה היא פחות מ-24 שעות. אמרתי על זה כשיצא המאמר הזה, שפחות מ-24 שעות תנועת חב"ד יכולה לגייס צי מטוסים עולמי ולהביא לארץ את העלייה הגדולה ביותר שהגיעה לארץ אי פעם ביום אחד. זה מה שיכול לקרות בפחות 24 שעות. שהחבדניקים יגייסו את המטוסים של כל חברות התעופה בעולם, יעמיסו עליהם רבבות בית ישראל ויביאו ארצה רכבת אווירית בפחות מ-24 שעות. זה קצה גבול הדברים שיכולים לקרות בפחות מ-24 שעות. אתם מבינים שאני ציוני ללא תקנה, כן? חסר תקנה שזה. אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את העולם ברגע אחד? הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולמות מה שהוא רוצה, ויש לו, בוודאי הוא גם ברא לא עולם אחד אלא עולמות רבים, יש לו בלי סוף, תראו כמה גלקסיות יש, ויכול להיות שיש שם חוקים אחרים בעולמות אחרים שהוא ברא. בעולם הזה הוא החליט לברוא אותו ב10 מאמרות ולא במאמר אחד, והוא החליט להוציא את עם ישראל ממצרים בתהליך ולא ביום אחד, והגאולה העתידה היא תהליך ולא יום אחד, ואי אפשר ביום אחד שום דבר חוץ מי להביא עלייה גדולה, שאם חב"ד יועילו בטובם לעשות את זה, הם יתרמו תרומה גדולה מאוד לישועת ישראל. זהו. וכל עוד הם לא עושים את זה, אז הם לא עושים את חובתם. מה שהרגיז אותי זה שהרבי כתב, כאילו אני עשיתי כל מה שיכולתי לעשות, עכשיו זה מוטל עליכם. נאום הכפתורים שלו. שמעתי את זה, התפוצצתי. ואז כבר לא התאפקתי וכתבתי לו מכתב, כי אמרו שהוא קורא כל דבר. כתבתי לו מכתב שכיוון שמשיח צדקנו יכול להתגלות רק בארצנו הקדושה, ומשיח צדקנו וגלות הם תרתי דסתרי, אז כבודו יכול לעשות משהו מאוד מאוד רציני לסיים את הגלות הזאת ולקרב את הופעתו של מלך המלכים, של מלך המשיח, בלי, לא רק בצחצוח כפתורים, על ידי הבאת העלייה הגדולה ביותר של יהודים שאפשר לגייס, להביא אותם לארץ ישראל בפחות מ-24 שעות. וזה יתרום תרומה כל כך גדולה שתביא בוודאי ישועות ונפלאות בקרב הארץ. אבל כל עוד כבודו לא מורה על כך, אז הוא לא עשה את מה שהוא יכול לעשות. הוא מטיל על כל שומעיו ועל כל העולם את האחריות, והוא עשה את שלו. לגמרי לא. לא הסכמתי בשום אופן. אז כמובן שתשובה לא קיבלתי, כן? גם לא חשבתי שאקבל. ההקבלה ליציאת מצרים היא קריטית בעניין. אז יש פה, אמרתי פה שלושה דברים כלפי שלוש תפיסות גאולה. האחת מדברת על שלמות ושלמות ושלמות, ולא מכירה בחלקיות של תהליכים. השנייה שלא מכירה במשברים, כי רק כשמש העולה. תהליכים כן, אבל משברים לא. והשלישית, החבדית, שאומרת בפחות מ-24 שעות. פגשתי פעם רב חבדניק צעיר שעזר לי בעניין אישי משפחתי, דודה שלי שהייתה חולה שם, שנפטרה בברקלי קליפורניה, פגשתי שם רב חבדניק צעיר, צעיר יחסית עם ילדים קטנים, מסירות נפש של חבד. ובתוך שיחות יפהפיות שהיו לנו, מרתקות מאוד, אמרתי לו, היה לו שם מישהו שכל הזמן הרגיז אותו, שכל הזמן דחק בו ואמר לו, צריך לעלות לארץ ישראל, צריך לעלות לארץ ישראל. אמרתי, תראה, הוא ציוני, אז הוא רב של עצמו, ציוני הוא רב של עצמו, אין לו רב אחר. הוא צחק. מה זה ציוני? ציוני זה שלא מחפש לשאול רבנים אם לעלות לארץ ישראל. הוא לא לארץ ישראל. הוא לא צריך לשאול אותך, הוא צריך לעלות כי הוא חושב ככה. אבל אתה, יש לך רבי, אז אתה לא עולה כי יש לך רבי. הרבי שלך חושב שהגאולה תבוא בפחות מ-24 שעות. אתה מוכן לצאת מפה עם כל הילדים ועם כל מה שיש לך פה בפחות מ-24 שעות? אני דם. זה היה ביני ובינו, כן? הוא הודע לי בחיוך כזה שזה לא פשוט. אתה צריך להיות מוכן בכל רגע נתון לאסוף את הכל ולעוף מפה. בפחות מ-24 שעות, אתה יכול? אתה מוכן לזה? אז ראיתי שזה לא פשוט, אבל יכול להיות. אצל החבאים אי אפשר לדעת. הם מסוגלים להרבה דברים, אז אם יבוא צו כזה, אז אולי גם זה אפשרי. על כל פנים, החיוך שלו היה חביב מאוד, כשהוא הבין את המלכודת שלי, כן? למה הוא צריך להיות מוכן. אז דיברתי כלפי מול שלוש תפיסות צריך לדבר גם נגד התפיסה המורקצ'ית. חותני זיכרונו לברכה היה בחור בבני עקיבא בצ'כוסלובקיה שנהייתה הונגריה במלחמת העולם, והוא נהיה איש תורה ועבודה בגיל 12 בשליח של בני עקיבא מארץ ישראל, ודיבר על תורה ועבודה, והוא אמר לי, השתכנעתי. אתם מכירים ילדים בני 12 שמשתכנעים במשהו והולכים איתם כל החיים? כן? מכירים דברים כאלה? כן או לא? אני לא צוחק עכשיו. אני השתכנעתי ברב קוק בגיל 12, תאהבתי בו בגיל 12, זה עד היום. חותני פגש בגיל 12 שליח של בני עקיבא שנסע לסניפים בצ'כוסלובקיה, מרכז אירופה, הסביר מה זה תורה ועבודה, הוא השתכנע. זהו, עד יום האחרון. כשפרצה מלחמת העולם, הונגריה הייתה אי, והאזור שלו בצ'כוסלובקיה הוא צורף להונגריה, ואז הוא הסתובב בהונגריה. הוא אמר לי, הייתי במונקאץ', גם במונקאץ'. מונקאץ' זה קדם סטנור, כן? אם לא ידעתם, או שאתם כבר לא יודעים מה זה סטנור גם.
סיפר לנו.
סיפרתי לכם?
על המיוטו
שני שבלויות. על הרבי ממונקאץ', כן. אז אמר לי חותני, במונקאץ' אמרו, הרבי התגזוקת, הרבי אמר כך, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם זה הרצל, ואחרי עיניכם זה קוק. זאת אמירה מבריקה. חפ יוצא מהכלל. נכון? ארץ זה לב? ארץ זה לב. הרצל מחמם את הלב היהודי, את המעורר, את הרגשות הלאומיים. לא תטורו אחרי לבבכם. אחרי עיניכם זה קוק, נכון? כי מה הוא? הרואה. הרואה הגדול שנותן חזון גדול לראייה הרוחנית, אורות והראייה, נכון? זה הרב קוק. לא תטור אחרי לבבכם זה הרצל ואחרי עיניכם זה קוק. כה אמר הרבי מנחת אלעזר ממונקאץ'. ככה ציטטו במונקאץ'. ואני הקטן שואל ותמיה, נו באמת, וכי לא ידע בעל מנחת אלעזר, לא ידע שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם נאמר אל מול חטא התיירים שתארו את הארץ ויצאו לטור אותה ושבו מטור אותה והוציאו דיבתה רעה. אז מה הוא חוזר על זה? מה הוא חוזר לסיפור הזה? לא תטור אוכל לבבכם אחרי עיניכם, זה נגד הרצל ונגד הרב קוק, זה נגד אלה שאמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזקו ממנו. כי כל הפרשה עוסקת באלה שיצאו לטור, ועל זה אומרת התורה לא תטור. מה, הוא לא ידע את זה? הוא ידע לקרוא פרשת שלח, את זה הוא הבין. אבל יש בפרשת שלח עוד סיפור, והוא המעפילים. בדיוק, המעפילים. המעפילים. הרי משה, אחרי שנגזרה הגזרה, אז משה הוא זה שאומר לא תעלו ולא תלחמו, כן אני בקרבכם. זאת אומרת, קודם אמרו את זה אותם התיירים המרגלים, ואחרי זה, זה משה בפני עצמו, בכבודו ובעצמו. ארון ברית השם הוא משה, לא משהו מכיר במחנה. למה? כי נגזרה, גזרה. ברור שהרבי ממונק שראה בשלוש השבועות, וכל מה שכרוך בזה, את הגזרה, וארון ברית השם הוא משה, לא משהו מכיר במחנה, ואת הציונים כמעפילים. עכשיו, לא רק הוא ראה אותם כמעפילים, גם הם ראו את עצמם כמעפילים. הם שרו את זה. אצלכם כבר לא שרים את שיר המעפילים, נכון? אני חושב שלא. נשאר שלא. אבל זה היה שיר שהיינו שרים אותו במה זה בהתלהבות. אל ראש ההר, אל ראש ההר, הדרך מי יחסום לפדויי שבי. אל ראש ההר, אין זה מכבר, רומזת לנו ארץ צבי. הפילו, הפילו, אל ראש ההר, הפילו. ככה שרו הציונים. הם ראו את עצמם כמעפילים. זה לא רק המוקדשב. הם אמרו, אנחנו הולכים להפיל בהר. בהמשך הבתים של השיר הזה, הם גם אומרים שהם מודעים לזה שיפלו קורבנות. פתאום אחד נפל איתום קורבן ראשון, אך לא אחרון, הוא הפילו. אנחנו יודעים שיהיו קורבנות. על מנת כן אנחנו מפילים בהר. אנחנו לא מוכנים להישאר יותר בגלות. לא בגלות ולא במדבר ולא בשום דבר. זאת אומרת, תודעת ההפלה. בתנועת בני עקיבא יושבת מעפילים עד היום הזה, נכון? איך זה עובד? עדיין לא קמו רבנינו החביבים ואסרו על השם מעפילים ואמרו שהוא נגד התורה. הוא נגד התורה, אתה גזירת המדבר, גזירת 40 השנה. ויפילו זה נגד רצון השם. מי שאמר ההפך מהרבי ממונקש זה צדקת הצדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא אמר ההפך, אבל הוא כתב את זה בצדקת הצדיק קטע מנבר אמרו לי, שאלתי כל מיני חכמי רב צודק איך קטע כזה נכתב ולא הפך לתנועת עלייה המונית. זה קטע מדהים, זה באמת קטע יותר רדיקלי מהרב קוק. יש לכם במחשבים שלכם צדקת הצדיק? יש איזה אוצר משהו, משהו, מישהו הכניס צדקת הצדיק לאיזה אוצר ידע? מה? מה?
כן.
יש צדקת הצדיק? בן וב. סבל נובע. ולעכשיו אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? אומר שם הפילים צדקו. זה משהו, משהו. זה היה מיד שמישהו כתב דבר כזה. בעולם של שם חסידות. מה? צדקת הצדיק מעבר. וואלה. ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? ועל דבר זה ידבו וכו', כי העובר על דברי סופרים נקרא רשע, כמו שאמרו ביבמות. אבל על זה אמרו הקדמונים, אמר חז"ל, כל מה שיאמר בעל הבית עשה חוץ מצה. כל מה שיאמר בעל הבית עשה חוץ מצה. אם הוא אומר לך צה מהתורה או מהארץ, הוא אל תשמע לו. ולא לחינם כתבה תורה עניין המעפילים בפרשת שלח, אשר כבר האמינו בדברי משה, ולמה לא שמעו לו בזה שאמר להם אל תעלו? אלא שהם חשבו שזה בכלל חוץ מצה. אנחנו על ארץ ישראל אנחנו מטרים, אפילו אם הוא יגיד לנו לא נעלה. ואין בזוהר המליץ כל עניין מרגלים על התורה. אתה מוריד? שגם אם השם יגיד לנו לא ללמוד תורה, אנחנו נלמד בכל זאת, כן? והיה עונש שלא ישיגוה, ועל זה הפילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך, כמו שאמרו חז"ל, חוץ פתא, חוץ פתא מלכותא בלי תגא, חוץ פתא מלכותא בלי תגא. אתם מבינים מה זה חוצפה? מי קבטה למשיכה חוצפה יסגה? חוצפה היא מלכות בלי כתר. אתם מבינים משהו בספירות כדי לדעת מה זה מלכות בלי כתר? אתם יודעים שכתר זה מאה לכל הספירות, ומלכות זה הספירה האחרונה, זה אתם יודעים? או לא יודעים? הרב צידה לא היה מזכיר אף פעם עשר ספירות, הרב הנזיר לא היה עובר שיעור אחד בלי שהוא היה אומר, טוב טוב טוב, תגיד עשר ספירות, תגיד 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 עשר ספירות. מלכות זה הספירה האחרונה, וכתר מלכות זה החיבור מלמעלה למעלה, כן? מלכות היא מקבלת את האור מכל מה שמעליה, ואין לה אור משלה.
אין
לה מגר מכלום. היא רק מקבלת. עכשיו, מלכות בלי כתר, מה זה אומר? זה כלי בלי מקור האור. זה חוצפה. עכשיו, איפה נחץ עוד? כאן? נדלג על בלעם. פירוש, כידוע, מלכות הוא כנסת ישראל, וכתר הוא שורש רצון השם יתברך, ורוצה לומר ממשלה מעצמו בלי רצון הרוצים. כנסת ישראל רוצה מדינה בלי הקדוש ברוך הוא. אני מתרגם את זה לציונות פשוטה, כן? עוד פעם, כידוע, מלכות וכנסת ישראל, וכתר הוא שורש רצון השם יתברך, ורוצה לומר ממשלה מעצמו, מצד המלכות, בלי רצון הרוצים, והתקרבות כנסת ישראל מעצמה. רוצים מדינה. והם לא הצליחו בזה. המעפילים, מפני שאכלו הפגע. אכלו הפגע, כוסר. הזמן לא היה בשם. כמו שאמרו חז"ל, בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגה, שאז הוא העת לזה. ולעתיד נקבה תסובב גבר, ואין כאן מקומו. נקבה זה כנסת ישראל. ירמיהו אומר שבזמן קיבוץ גלויות האישה, כנסת ישראל, צריכה לחזור הביתה ולא לחכות לו, שהאיש יחזיר אותה. הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיתי לי בכלי מסילה דרך הלך, שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה, תלמדי ניווץ ותחזרי הביתה. עד מתי תתחמקי נבת השובבה? מה היא מתחמקת? היא אומרת, זה לא דרכו של גבר לחזר, של אישה לחזר אחרי גבר. אם הוא זרק אותי, שהוא יחזיר אותי. אומר לה ירמיהו, עד מתי תתחמקי נבת השובבה? כי ברא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. בזמן קיבוץ גלויות יהיה פמיניזם בעולם, מנשים יהיו אסרטיביות, והן ירצו כל מיני דברים, ואז כנסת ישראל תדרוש גם היא את הזכויות שלהם, תחזור הביתה. אז אני לא אמצא בכלום, זה כתוב בירמיהו למד א', וכך אומר צודק ברוך, שהוא מבין את זה. ולכך אמר להם משה, והיא לא תצלח. נראה שעצה הוא, אלא שלא תצלח. ודייק והיא, שבכל מקום בדברי חז"ל, היא ולא אחרת. שיש זמן אחר שמצליח, והוא זמננו זה שהוא יקווה משיחה. בזמננו זה המעפילים יצליחו, כי הם צודקים. רק שהזמן לא היה מתאים. זה קטע שאם אתה שם אותו מול הרבי ממוקאץ', הוא פורץ בזעקות שבר, כפירה, כפירה, משהו משהו. זה פשוט, זה בדיוק דבר והיפוכו. הקטע הזה, צודק, זה יותר חריף מהרב קוק פי כמה. בזמננו זה שהוא יקווה עם השיחה, כן, רב צודק כבר ראה את זה. הוא ראה את הדבר הזה. שיש איזו התעוררות כזאת, התעוררות הדלתתא בכנסת ישראל, וזה הזמן של הנקבה, וזה הזמן להקים ממשלה בלי, מלכותא בלי תגא, כי זאת החוצפה, וזה יצליח. אז זה לא יצליח. הרבה שנים חשבתי שזה סתם דרשה יפהפייה על פרשת המעפילים ועל הציונות, בזכות הציונות. הלכתי ושאלתי כל מיני אנשים שמבינים ברבי צדוק, איך הייתה צריכה להיות אחריו תנועה של אלפים, לא? עם דבר כזה. אז אמרו לי, צדקת הצדיק כתב למגירה, הוא אף פעם לא דרש ככה בפומבי. טוב, מה אני אעשה? הרב קוק לא אמר את הדברים בחריפות כזאת. הרב קוק קם ועלה, אבל בסדר, הרב קוק זה בכל זאת כבר חצי דור אחריכם. אבל הוא ניסח את זה כל כך יפה. חשבתי שזו דרשה יפהפייה. אחר כך נתתי ליבי לזה. שהתורה בפרשת שלח, בפרשת ציצית, אומרת ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וזה מול אלה שטרו את הארץ. וחטאו מטור הארץ. ושבו מטור הארץ, וכל החטא שלהם היה בזה שטרו אחרי לבבם אחרי עיניהם. אז על זה התורה יוצאת עם מצווה לדורות נגדם. ומסיפור המעפילים היא לא עושה ציווי לדורות. אין רמז שהתורה הופכת את אל תעלו כי אין השם בקרבכם למצוות דורות. וזה בדיוק מה שמוקאץ' וסטמר עשו בעקבות רב יהודה שבגמרא בשלוש השבועות. אבל אין דבר כזה בתורה, אין בתורה, אין בהלכה, אין ברמב״ם, אין בשום מקום. הם לקחו את שלוש השבועות והפכו את עניין המעפילים לאיסור של תורה, אבל זה לא נכון, אין בתורה איסור כזה. אז הדרשה של רבי צדוק, שזה היה הוראת שעה של אל תעלו, היה הוראת שעה של אותו הדור בלבד, זה נכון לגמרי, מדויק לגמרי, זה לא סתם דרשה. אין שום מקור בתורה, לא בתורה ולא בשום, ולא בהלכה, שהופך את עניין המעפילים לאיסור קבוע. רק אם אתה מקבל את שלוש השבועות כאילו השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וזה אתה הופך להיות כמו איסור תורה, אז אתה יוצר פה איסור שלא כתוב בתורה וגם לא בספרי ההלכה. כן,
יש מסורות מחסידי אשכנז, חסידות אשכנז במאה ה-12 וכזה, שהם התנגדו לעלייה לארץ, וגם רבנו חיים כהן שמופיע בתוספות.
אין ספק שהיו, תגיד רב יהודה בעצמו.
אוקיי.
רב יהודה בעצמו, הרי זה היה ריב בין רב יהודה ורב זר. הרי הגמרא מעידה. הרי רב יהודה אומר בבל היו ובאו ושם היו. כן, הגמרא אומרת. רב יהודה אומר את זה בשם פסוק בירמיהו, בתוספת פסוקי שיר השירים, בתוספת דרשה. מה יש לי להגיד על זה? ירמיהו התכוון ל-70 שנה, והם הפכו את זה לאלפי שנים. ירמיהו לא התכוון לזה. ירמיהו אמר את זה ל-70 שנה. אבל זה נכון, אני עוד לפני חסידי אשכנז.
דניאל אומרים משהו, שהשירי
שזה
בעצם
70
שמיטות או משהו כזה.
כן, בסדר, אפשר לעשות כל מיני דרשות. אני יודע את כל הדרשות האלה, אבל זה הכל דרשות. בספרי ההלכה זה לא קיים, בספרות ההלכה, לכן הקפדתי לומר בספרות ההלכה, זה לא קיים, זה מופיע בשוליים, פה ושם זה מציץ. זה מופיע במדרשים שמעצימים משהו שהנביא לא התכוון אליו, ושיר השירים לא התכוון אליו.
שבטיעונים שלהם לא היו הטיעונים של שבדל יבב ושם היו. הטיעונים של חסידי אשכנז ושל המערה מרוטנבורג גם וזה, זה שמי שעולה לארץ, ושל רבי נוחם כהן, זה שמי שעולה לארץ ולא מקיים פה מצוות, זה לא...
בהיכלו של מלך.
מה?
זה יותר גרוע, כי זה בהיכלו של מלך. ברור, אני יודע. והפכו את הארץ לבית מקדש אחד גדול, ויצרו רתיעה גדולה. ברור. וזה משתלב עם התפיסות של המרגלים, שאמרו שהארץ יותר מדי... לא לא סתם שהאויב הפיזי בארץ הוא כל כך חזק שלא נוכל להתגבר עליו, אלא שקדושת הארץ כל כך נוראה שלא נוכל לא נוכל מהצד הזה. ברור שיש לזה מקור, זה לא המצאה של סאטמר, זה כבר היה בימי רב יהודה. אני גם חושב שאני מבין נכון יותר את רב יהודה בעצמו, רב יהודה ואת חסידי אשכנז וכולי. הם צריכה ששול במידה של צדק מעוד פעם קבוצות של קנאים יהודים שדוחפים את הראש שלהם בקיר ויגרמו לעוד טבח ביתר, עוד חורבן נוסח ביתר. הרי השם ימשיל על העולם את רומא, ועד שזה לא ייעלם, עד ששלטון רומא הזאת מחריבת הבית לא ייעלם, אז כל ניסיון לעלות בחומה ייגמר באסון. כן, בסוף זה חרדה אמיתית מפני זה שהציונים האלה מסכנים את כולנו בזה שהם מורדים באומות. מה הייתה על זה תשובת הציונים? הציונים גם הם ידעו את זה. אמרו, אנחנו הולכים באמת לא למרות באומות, אנחנו הולכים לקבל את ברכת האומות, אנחנו הולכים עם האומות, אנחנו חותרים לקבל את הרשעת האומות. זה מה שכתב הרמב"ן, זה מה שכתב הגר"א, שהכל יתחיל ברישיון מלכי האומות. הם ידעו על מה מדובר, הם לא קראו לזה תשובה לשלוש השבועות, אבל הם הבינו טוב מאוד את העניין הזה. הדבר הנכון היחיד בשלוש השבועות הוא שזה בא למנוע הרפתקנות של... תמיד היו יהודים שהיו מוכנים לאסוף גדודים כדי לעלות בחומה, וההרפתקאות האלה נגמרו באסון אחרי אסון אחרי אסון. ותפקיד הרבנים היה לרסן אותם. בסדר, זה אני מבין. זה הגיוני, יש לזה מקום, זה בסדר. ברגע שהתחילה להתארגן בעולם, התחילה להופיע תנועה גדולה של זכות הגדרה עצמית של אומות, והתחילו לכונן גופים בינלאומיים, והיה אפשר לקבל את רישיון מלכי האומות. מה אמרו על זה הרב אלקלעי ואחרים? שזה המצב שבו אין שבועות, אין, לא שייכות שבועות, זה הכל הפוך עכשיו. בהפך, מי שעכשיו לא הולך עם זה, הוא החוטא, כי הוא לא מבין שהעולם השתנה. העולם באמת השתנה. אז אם את מבינים נכון את השבועות, אז השבועות, הרב קוק היה אומר, עד שתחפץ. שבאתי אתכם, את בנות ירושלים, תראו עם תאורות אהבה, עד שתחפץ. האהבה מתעוררת, עם ישראל רוצה, אפשר לקבל רישיון מלכי האומות, מה אתם רוצים? על כל פנים, בתוך התהליך הציוני, מתעוררות שאלות מהסוג הזה. אז יש תפיסת עולם שאומרת, לא תטורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם. אתם רואים לאן זה הגיע, כולם יודעים איפה זה נגמר. הרבי מסאטמר יצא מבודפשט ברכבת קסטנר ישראל קסטנר הציוני עם חניכי תנועות הנוער. חותני היה על הרכבת הזאת וחותנתי זיכרונה לברכה, היו חצי הרכבת היו חניכי תנועות נוער ציוניות, והרבי מסאטמר עם החברה שלו, הם יצאו ברכבת הציונית מגאה הריגה, ואחר כך הוא מעיז וכותב בניו יורק שתקע בשופר גדול לחירותנו ומקבץ נדחי עמו ישראל, זה לא לארץ ישראל אלא זה למדבר העמים, ששם השם ישפט עם כל הפושעים בעם ישראל וישמיד אותם. הקדוש ברוך הוא אסף את המוני בית ישראל בדורות האלה לשני מקומות, לאושוויץ ולארץ ישראל, והוא יצא משם ברכבת ציונית, ואז הוא כותב דבר כזה. עכשיו השתגע. אני קצת, יש לי איזה טמפרמנט כזה, וקוראים לי עוד יואל, אז בני עקיבא קראו לי ליש, אז הייתי צריך לקרוא, לא הייתה לי ברירה, והייתי צריך לקרוא את ספרו של ספריו. קראתי. קראתי יותר ממה שמקובל בבני עקיבא לקרוא. מזעזע, שדעתי מזעזע. רבי ממוקד שאני יותר מעריך, אבל זה כישלון ענק. גם זה וגם זה. כישלונות עצומים. על כל פנים, המודל של ישעיהו ושל מיכה ושל הושע ושל ירמיהו הוא מודל יציאת מצרים, וזה נגד התפיסה של שלום של שבועות, וזה נגד התפיסה של השמש העולה, וזה נגד התפיסה של אין משברים, וזה נגד התפיסה של פחות מ-24 שעות. את מודל יציאת מצרים עם כל קשייה וסיבוכה, ואנחנו קוראים בתורה שנה אחרי שנה, ומי שיקרא גם נביאים ראשונים יקרא עוד סדרת משברים אחר כך, ומיציאת מצרים עד בניין הבית עברו 480 שנה, וזה 12 דורות, 40 כפול 12, לא סתם, לא מקרה.
זאת אומרת, שהוא יהיה תהליך אנושי.
פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי, מזה כתוב. זה בדיוק תהליך אנושי. משה לוקח את עצמות יוסף אמו, וכשהשם אומר לו פקוד פקדתי, הוא שולח אותו אל פרעה להגיד לו שלושה ימים במדבר חג. זה בדיוק תהליך אנושי, בדיוק תהליך אנושי. שלושה ימים חג, למה לא להגיד לפרעה, שנייה, למה לא להגיד לפרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי, ואם לא כולכם מתים כעת. עכשיו ברגע אחד, למה 10 מכות? למה 3 ימים במדבר? ולמה 40 שנה? באמת למה? ריבונו של עולם, תביא את זה בבת אחת. אתה צריך להבין שזה מה שכולם רצו, לאכול מצות בפסח בלילה, ומחר לאכול חמץ בבית המקדש. ביקורים ישר. מוכרחים פעם אחת להבין את זה, שהתורה יוצאת חוצץ נגד הדעה הזאת. כל התורה היא נגד זה. העולם נברא בעשרה מאמרות. ככה השם רוצה להנהיג את עולמו, בחוקי הטבע. מורי ורבי הרב צבי יהודה היה שואל אותנו לכבוד פרשת בשלח, מה הנס היותר גדול, שהים נקרע או שהמים חזרו? הוא עשה את זה קצר וברור. המים חזרו, אלמלא המים חזרו לא היה כהן, נכון? עם ישראל לא היה ניצל, המצרים היו גומרים אותנו. כל התפיסה הזאת היא הפך התורה מתחילה ועד סוף, כי התורה אומרת באופן עיקש לפי חוקי הטבע, לא באופן לא טבעי, אלא באופן טבעי. כל דבר לא טבעי זה רק כדי לכונן את התהליך, והוא יפעל לפי חוקי הטבע. אז תגיד לי מן, ואני אגיד לך למה 40 שנה. למה 40 שנה? ולמה בדרך כזו מסובכת כזאת? אפשר לעשות את זה בבת אחת. שם לא רוצה לעשות את זה בבת אחת, כי הוא רוצה את זה לפי חוקי הטבע. הוא ברא את העולם לא סתם. חוקי הטבע זה מה שהשם רצה. לכן כשהרמב״ם אומר עולם כמנהגו נוהג, ושום דבר לא ישתנה מחוקי הטבע, גם בזמן שיבוא מלך המשיח, עולם כמנהגו נוהג, שום דבר לא ישתנה מחוקי הטבע.
לגבי התהליך, אבל מי מצביע למתי התהליך?
הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הוא שולח בני אדם. אחד זה הגאון מווילנה, שני זה הרב אלקלאי, שלישי זה בנימין זאב הרצל. השם שלח אותם. השם שלח אותם. את מי הוא שלח? אותם. הוא לא שלח את הסטמר, הוא שלח אותם. הגרא אמר מה שאמר, תלמידיו עלו לארץ. הרב אלקלאי אמר מה שהוא אמר, אז אם היו שומעים לו, אז היה מונטיפיורי. כמובן, זה היו שם עוד הרבה. ובנימין זאב הרצל, כן. כשהוא כותב את ספרו ואומר, אני שומע את משק כנפי השכינה מעליי, פירושו של דבר שהשם שלח את הרצל. זה ברור, פקוד פקדת. 4 מיליון מתקבצי גלויות, השם הבטיח שהוא יסוף את עמו לארצו, והוא עושה את זה באמצעות בני אדם. ברור, אתה מסתכל עליי, אתה מברך המוציא לכם מן הארץ, ברוך אתה השם, אתה אומר אכן, כן? אתה יודע שבני אדם זרעו את הלחם הזה, ובני אדם קצרו אותו, ובני אדם לשו ואפו אותו, וגם הביאו אותו לחנות, ואת כל התהליך עשו בני אדם. איך אתה מברך ברוך אתה השם המוציא לכם לארץ? מה אתה מתכוון שאתה מברך ככה?
זה בסדר, זה
כאלה
שהוא ציווה ככה.
ובדיוק, זה מה שהוא ציווה. שבני אדם יעשו והוא ישלח אותם. ברור. אין שום נקודת אצבע, אלא שאנחנו אומרים שכל דבר שקורה בעולם זה השם עושה. מי שלא מאמין בזה לא יכול לברך מוציא לכם מן הארץ אפילו פעם אחת. כל דבר שקורה בעולם זה מה שהשם עושה. כשאני אוכל לחם זה מה שהשם עושה. זה שכל האנשים שתרחו להביא אליי את הלחם, זה מה שהשם עושה. ככה הוא עושה לחם, ככה הוא מוציא לחם מארץ, וככה הוא מוציא את בני ישראל מהגלות. כל החיפוש הזה אחרי משהו של אצבע אלוהים, שזה כאילו לא אנושי ולא טבעי, הוא נגד התורה. מי אי אפשר לברך המוציא לחם מארץ אחד, אפילו לא פעם אחת, מי שחושב ככה. וכשהנביאים אומרים כמו יציאת מצרים, אז זה ברור כמו יציאת מצרים בתהליכים טבעיים. וזה שהרמב״ם, בדיוק זה שהרמב״ם אומר שעולם כמנהגו נוהג. אני מאוד מודה לך שאתה מחדד אותי, מכריח אותי לחדד את זה כדי שיובן מה, מה שנאמר פה, כי בדיוק זה העניין. כי ברור הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולמות אחרים, ומן הסתם יש לו עולמות שבהם זה פועל אחרת. ביום שישי האחרון היה לי ויכוח דומה מהסוג הזה ברעננה. דיברתי על זה שהתורה לא רוצה את משה בתור אליהו. השם רוצה שמשה יישאר איש ושימות כאיש. וידי משה כבדים, זהו, יש לו מגבלות אנושיות. אז אחד אומר לי, אולי זה כמו מזלת שירים משה ידו, פאק, עפים טילים על העמלקים, וכאשר הוא יניח ידו אז המזלת לא עובד, נכון? אמרתי לו, אתה מוחק מהתורה את וידי משה כבדים. אתה לא רוצה לקבל שלמשה יש מגבלות גופניים, נכון? רוצים לחשוב שמשה זה סופרמן כזה, שמקצות הידיים שלו עפים טילים וכל מיני שטויות כאלה. והתורה אומרת שמשה היה עייף, והידיים שלו היו כבדות, וזה היה קשה, והיה צריך לעזור לו. ראיתי איך אנשים, זה אנשים שלא שמו, אתם שם מכירים אותי כבר, ישבו שם כמה אנשים שמכירים אותי וחייכו, ואלה שלא מכירים אותי, חלקם שמחו וחלקם ראיתי שאני הופך עליהם את העולם. אמרתי להם, הרי העולם הדתי של אלוני בתי הכנסת זה המזלטים האלה, ככה מתארים את הניסיות ואת הרוחניות ואת כל האבלים האלה של כותבים בעיתונים שבהם לא תמצאו משבר, לא תמצאו פורענות, לא תמצאו צרה, הכל תמיד ניסים מופלאים, הכל בכל מכל כל צדיקים וניסים מופלאים. אם הייתה אי פעם שואה זה רק כדי שינצל באופן פלאי איזה ספר תורה מאיזה מקום. זה פשוט אין, לא יכול להיות. היו פה פוגרומים באמת, שיהודים היו במצב היום ונורא ונרדפו. תמיד היו צדיקים, ותמיד היו ניסים, ותמיד היו פלאים, ותמיד הכל הסתדר, ומהידיים של משה עפים טילים כמו מזלטים, משהו. וזה לא משנה כמעט איזה סקטור. הכל צבוע בצבעים ורודים. אין לילה. אין שחור, אין משבר, אין בעיה, הכל נפלא, הכל עובד, הכל מצוין. זאת רמאות אחת גדולה. זאת רמאות, פשוט רמאות. התורה לא עושה את זה. התורה אומרת לנו מתלוננים, התורה אומרת לנו רעב וצמא ומים מרים ומשברים וצרות. התורה אומרת לנו אמת. בעלונים האלה תיקחו את כולם ביחד, זה לא משנה איזה, תמיד הכל מסתדר, תמיד הכל מופלא, תמיד אין, הכל רק נפלא וטוב, רק אור וטוב. לא יכול לסבול את זה, זה פשוט שקר בעליל. כי מה? כי מנסים לפתות ציבור אומרים, טוב, איך אני אקנה ציבור? דרכי תעמולה. צובעים את הכל בברות. זה יכול. אמת זה לא יכול להיות. ותורה זה לא. תורה זה לא ככה. אז כשאני אומר יציאת מצרים, פירושו תהליך, פירושו משברים, פירושו קשיים. וזה חלק מובנה בתוך העניין. עכשיו נשארת עדיין שאלה גדולה, שבכל זאת אנחנו באים להדגשה של ישעיהו. כשישעיהו אומר כמו יציאת מצרים, הוא כן מתכוון שאת הניצחון הצבאי לא יביא דוד המלך ולא מלך המשיח, וגם לא משה ויהושע, אלא השם ילחם לכם ואתם תחרישון. זה חלק מהתפיסה שלו. אם יש נקודה חרדית שיש לה משמעות בתוך כל הדיון הזה, זה לא החרדיות הקיצונית כזאת שדיברתי קודם מולה, אלא התפיסה שאומרת לא בחרב איש. לא בחרב איש. זה שישעיהו מתכוון ואכן אומר את זה, אני מראה לכם מפרקים למד למד א', שם הוא מתאר את הצלת ירושלים מידי צבאות אשור. נתחיל בפרק למד א', אוי היורדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו, ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאוד, ולא שאו על קדוש ישראל ואת השם לא דרשו. זה צריך לחזור לזה עוד מעט. וגם הוא חכם ויעבירה ואת בריו לא הסיר, וקם על בית מרעים ועל עזרת פועלי אבן, ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח, השם יתה ידו וחשל עוזר ונפל עזור ויחדיו כולם יחליון, כלומר המצרים כמו האשורים, כי כה אמר השם אליי, כאשר יגיע אריה והכפיר על תרפו אשר יקרא עליו מלא רועים, מכולם לא יחת ומהמונם לא יענה. האריה לא נבהל מחבורת רועים, כן ירד השם צבאות לצבוע על הר ציון ועל גבעתה. אריה זה לא באמת אשור, זה באמת השם. כציפורים עפות, כן יגן השם צבאות על ירושלים, גנון ויציל פסוח וימליט. פסוח, פסח. הצלה פסחית. שובו לאשר העמיקו שרה בני ישראל, כי ביום ההוא ימאסו משלילי חספו ואלילי זהבו. אשר עשו לכם ידיכם החטא להישען עליהם, על עושר ועל כוח, ונפל אשור בחרב לא איש, וחרב לא אדם תאכלנו. זה כן ישעיהו. אם לזה התכוונת, זה מכוון לישעיהו. ונס לו מפני חרב ובחוריו למס יהיו, וסלעו ממגור יעבור, וחתו מנס שרב נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. את המלחמה, את הניצחון הצבאי, זה השם יעשה. בחרב לא איש, כמו ביציאת מצרים, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. זה לא התנגשות צבאית בין ישראל לבין מצרים, שישראל ניצחו בהתנגשות צבאית, אלא בקריאת הים. ועל זה חוזר ישעיהו פעמים אחדות, ואני רק מצרף לכם כאן את סוף פרק למד בפסוק כפתט, נאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, ואת זה פרשו חז"ל כשירת ההלל של ליל הפסח, שבו נפל צבא סנחריב סביב ירושלים. ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא והר השם אל צור ישראל, וישמיע השם את עוד קולו ונחת זרועו יראה, בזעף אף ולאו אש אוכלה ונפץ וזרם ואבן ברד, כמו מכות מצרים, כי מכל השם יחת אשור בשבט יכה. היה כל מעבר מעטה מוסדה אשר יניח השם עליו בתופים ובכינורות ובמלחמות תנופה נלחם בם, כי ארוך מאתמול תופת. גם הוא למלך הוכן, מלך אשור העמיק הרחיב מדורתה, אש ועצים הרבה נשמת השם כנחל גופרית בו הרבה, כמו מכות מצרים, כמו יציאת מצרים. הניצחון הוא לא נהישג צבאי של מלך בית דוד, וישעיהו אומר את זה במפורש נגד השאיפה של חזקיהו להיות כמו דוד, להיות מלך מושיע מנצח, לאסוף כוח, קואליציה עצומה, להביא עזרה מצרית, לעמוד מול האשורים ולנצח בשדה הקרב. ישעיהו אומר זה לא. כן, זאת אומרת, כן תהליך, כן משברים, כל הדברים שאמרנו קודם, אבל לא מצב שבו מלך המשיח אוסף צבא ומנצח את המעצמה הגדולה שבעולם, השלטת בעולם. מעניין, שוב אני חוזר לנקודה הזאת, כשם שהציונים אמרו ברישיון מלכי האומות, כך הם אמרו הציונות יכולה להתקיים רק בתמיכת מעצמה גדולה אחת לפחות. זה היה תמצית העניין הציוני. זה לא מקרה שלא רק הרב ריינס הלך עם הרצל, אלא קצת בשתיקה ולא בהליכה מפורשת מוצהרת, לא בתוך התנועה הציונית, גם אגודת ישראל הלכה במסלול מקביל, וכל פעם כשהציונים תבעו תביעה מאת אומות העולם, גם אגודת ישראל הצטרפה לאותה תביעה באופן עקבי לאורך כל הדרך. וכשקמה המדינה הם הצטרפו גם לתוך המערכת. אגודת ישראל, בניגוד לדמוקרטיה, כמו שדיברנו עליהם קודם, הלכה עם התנועה הציונית במסלול מקביל. ואחת הסיבות הגדולות לזה היא באמת זו שהציונות חרתה על דגלה לא למרוד בעולם ולא להילחם לא נגד אשור ולא נגד רומא, וכן רישיון מלכי האומות וכן לפי משפט האומות, וזה כן התקבל על דעתה של אגודת ישראל ולא רק של המזרח. וזאת הסיבה שהרבי מימונקאץ' אמר על אגודת ישראל שהם גרועים מהמזרחי, שהם עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. זאת אומרת שהם עושים את עצמם לא מסכימים עם הציונים, אבל באמת הם הולכים איתם. והוא לא, כן, הוא חשב שהמזרחי לפחות ישרים והולכים, אומרים את האמת. ואגודת ישראל עושה קורצת לשני כיוונים. אני רואה את זה לשבחם של אגודת ישראל. אגודת ישראל מעולם לא התייצבו נגד הציונות. ממש, אף פעם לא. טועים בזה רבים אצלנו שהם חושבים, מבלבלים את העדה החרדית עם אגודת ישראל. אגודת ישראל אף פעם לא הייתה, ואגודת ישראל היו הרוב, אף פעם לא היו נגד הציונות. וזה לא רק האדמור מגור שהיה ממש היה בעד, שאמר שצריך לעלות לארץ ועלה בעצמו, והביא חסידים איתו וכן הלאה וכן הלאה, ותמך בה והלך להיפגש עם הנציב העליון בעקבות כן, הבית הלאומי. לא רק האדמו"ר מקור, היו עוד. אגודת ישראל אמנם נזהרה ואמנם עשתה את זה בכל הזמן בהסתייגויות ועם ליצור מקום שחרדים יוכלו לחיות את חייהם, אבל הם לא עשו אף פעם משהו נגד הציונות, בניגוד לעדה החרדית. זה העדה החרדית או מונקת סטמר, שהם היו אנטי ציונים. האגודה מעולם לא הייתה אנטי ציונית, והסיבה היא בדיוק זאת, שמעולם מעולם התנועה הציונית לא גרסה את המרד נגד המעצמות. עכשיו אם חוזרים לחזקיהו ויושיהו, פה אנחנו ניתקל בבעיה הגדולה, כי לכאורה בנבואת מיכה אנחנו נמצא דגם הפוך. בנקודה הזאת, האם מלך המשיח חותר מגזע ישי ונצר משורשיו אמור להיות מלך כובש ומנצח כמו דוד, או הוא אמור להיות דמות של שופט ברוח השם? מי יעשה את המלחמה? האם זה מלך ישראל או זה השם? האם זה כוח צבאי או לא כוח צבאי? לכאורה יש פה ניגוד בין הדגם שמופיע בישעיהו לדגם שמופיע במיכה, ואנחנו נראה את זה בשלב הבא. מצבו של חזקיהו היה לא פשוט. אם הוא שמע את ישעיהו, הוא שמע את מיכה, איך מחליטים? מה עושים? חזקיהו עצמו כנראה נטל לצד מסוים, ולכן המתח גדול בינו לבין ישעיהו, ואנחנו ננסה להתמודד עם הסוגיה הזאת, היא אחת הסוגיות הקשות. יוסי אליצור כתב מאמר גדול בהדרכתי בזמנו על דמות המשיח בישעיהו ומיכה. אם אתם רוצים להכין את עצמכם, אז תקראו בבקשה את מיכה פרקים ד' ו-ה', ותנסו לראות מה נקודות המפגש עם ישעיהו ומה נקודות נקודות ההבדל. כן? מה? המאמר לא הופיע עדיין. לא הופיע עדיין. רק יש לי, באחד האתרים של הקורסים שלי במכללה יש.
מזמן.
אבל הוא לא מצא זמן לאבד אותו כמאמר, וחבל. עם גבים זה לא יצא. באחד האתרים של הקורס שלי במחים הנביאים, בקורס של האתר זה נמצא, אבל בשביל זה צריך קוד כניסה. אז אולי יש הקלטה של זה, אולי יש הקלטה של השיעור ההוא, אז זה יכול לתת את התמצית. לי יש קובץ, אפילו קובץ שאני קיצרתי וערכתי. אז אם מישהו רוצה לשלוח לי דואר אלקטרוני, אני יכול לשלוח לו את הקובץ. אבל זה לא להפצה, זה רק בשבילכם. בסדר? זאת אחת הסוגיות הגדולות, כן? הנקודה, אתה מבין, הנקודה היא לא הניסוח שאתה אמרת קודם, אלא הנקודה הזאת. השאלה של האם אנחנו הולכים לבנות כוח צבאי. בתנועה הציונית, אגב, היו כאלה שאמרו שאם אנחנו נצטרך לירות אפילו כדור אחד למען הגשמת הציונות, אז כל העסק לא שווה. עדי גורדו, אנשים שחשבו רק בשלום ובמשל. אם נצטרך להילחם על זה, זה לא שווה. זאת אומרת, היה על זה ויכוח בתוך התנועה הציונית. לא כל התנועה הציונית הייתה פלמח וכאלה, כן? ברשיון אחרי האומות ובהסכמה ובדרכי שלום. של?
של ישעיהו, לקבל את המלכויות.
לא?
לקבל את המלכויות.
בימיו, בימיו. אבל כשהוא מתאר את ה... בפרקים למד עד למד ג' אז שם אין. אצל ירמיהו יש מעצמה גדולה שצריך להתחשב בה רק עד, רק עד 70 שנה. אחר כך אין כלום. שם יפקוד עליו וזהו. אין אחר כך לירמיהו. זה כבר עשו... זה עושה הגמרא, הרב יהודה, שמושך את ירמיהו מעבר ל-70 שנה שלו. כן? למה היתרים מתקבעים ב... ואחר אי אפשר לשנות אותם. ירמיהו התיר לבנות בתים בגולה. הוא התיר ל-70 שנה, והם לא הפסיקו עד היום הזה. חוץ מי יהודי תימן. יהודי תימן המופלאים, ככה מספר הרב קפך, המכונה קפח אצל אשכנזים. שהוא מתאר שיהודי תימן חשבו שאסור לבנות בגולה בית אבן, שכל היתר של ירמיהו זה לבתי בוץ, בתי טיט. אבל מי שבונה בית אבן, אוקיי, בסדר, בתי עץ נגיד, מי שבונה בית אבן בגולה כנראה שהוא מפקפק בבוא המשיח. ככה חשבו יהודי תימן. זה מדהים. הוא מספר על אחד מהשירי סנה בדור אבותיו שבנה בית אבנים, ובכל קהילת תימן דיברו נגדו שהוא לא מאמין בביאת המשיח. מי שבנה בית אבנים, מה, הוא יעזוב אותו? איך הוא יעזוב אותו? ובאמת יהודי תימן כשקמה מדינת ישראל הם כאיש אחד באו, כמעט כאיש אחד. אצלם לא היו חוכמות, אבל הם יוצאי דופן. ירמיהו כשאמר בנו בתים ושבו והתפללו בשלום העיר וכל זה, הוא דיבר ל-70 שנה, והיום מתפללים לשלום המלכויות בקהילות ישראל בכל העולם מכוח ירמיהו. אבל ירמיהו לא התכוון, אלא שמשכו את דבריו אחר כך הלאה והלאה. לפחות יהודי תימן עשו להם סימן, בנו בתים ושבו זה רק אם זה בית זמני, לא אם זה בית קבוע. פשוט יפה, פשוט מדהים לחשוב שיהודי בגלות צריך לחיות בבית לא קבוע. נכון? זאת המחשבה האמיתית גם של סאטמר. כי אחד העיקרים של האדמו"ר מסאטמר היה אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, גם אמור קצ'ר וגם הסאטמר. אל תשמח ישראל אל גיל כעמים. אסור לעם ישראל להרגיש, לשמוח כמו גויים ולהרגיש שהוא חי חיי חירות ודברים כאלה. הוא צריך לחוש שהוא בגלות, מושפל וכנוע. שאלתי באמריקה, האם יש ליהודי סאטמר עיירת קיץ שיוצאים לנופש של הקיץ, אמרו לי, בטח שיש. אמרתי, אם ככה, אז הם כבר גם זרקו את הכל. אל תשמח ישראל על גיל כעמים. אם הם יוצאים לנופש קיץ, אז מה, רק באמריקה ולא פה? מה העניין? אז הם לא בגלות. אז זה לא בגלות. הם חוגגים כמו כל האמריקאים. זה נגד כל התפיסה הבסיסית. התפיסה הבסיסית אומרת לא רק ששלוש שבועות, אלא שיהודים צריכים להחשבת ולהרגיש את עצמם מושפלים וכנועים ועלובים. אסור להרים את הראש. מה, אם אתם מרימים את הראש בסגנון האמריקאי, אז תבואו לארץ, מה הקטע? המבחן שלי הוא אל תשמח ישראל על גיל כעמים. אני יודע מה כתוב שם. אני מבין גם את ההיגיון, בסדר. אבל אם אתם בונים בנייני פאר כמו כולם, ועושים קיץ כמו כולם, ונופש ועניינים כאלה, אז אתם חיים טוב כמו האמריקאים, בסדר, אז כבר זרקתם את הגלות. אתם כבר לא. אתם רק מונעים את עצמכם מארץ ישראל, זה הכל. טוב, אז הגענו לנקודה הבאמת דקה של השם ילחם לכם ואתם תחרישון, או דוד מלך כובש ומנצח.